טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בזריזות עוברים על עקרונות הלכה למעשה, בכלי שמלאכתו ליישום. אני אשתף אתכם ואשמח. Okay. רוב תשמיש ועיקר תשמיש. יש מחלוקת מה מגדיר כלי שמחתו לאיסור. האם רוב השימוש או עיקר השימוש? מה זאת אומרת? יש דברים שעיקר השימוש, קנית אותו בשביל מטרה מסוימת, זה עיקר השימוש, אבל בפועל רוב השימוש שלו הוא אחר. זאת אומרת, יכול להיות שעיקר השימוש שלו לאיסור. למשל, קנית אולר, המטרה שלך עם העולר זה לחתוך חבלים, לכן קנית אותו. קנית העולר, איך קוראים לעולר הטוב הזה שאנשים קונים? לדרמן. קנית לדרמן, לאהבת לחתוך כל מיני דברים. בסוף, אתה משתמש בזה בטיולים, בשביל למרוח חמאה, לחתוך לחם, לא יודע מה, אתה משתמש בפועל בכלל בדברים שהם לא מוקצה. האם הדבר הזה יהיה מוקצה או לא יהיה מוקצה? הפרי מגדלי מחמיר בזה, והביאור הלכה, מקל בזה, לפי הביאור הלכה, הולכים לפי רוב התשמיש, גם אם הוא לא עיקר התשמיש. עכשיו, הדבר הזה יש לו עוד השלכה מאוד גדולה הלכה למעשה, אני אומר אותה כבר עכשיו, ואני אזכיר אותה גם אחר כך, לגבי סירים. האם סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור? עוד מעט נדבר על זה בהקשר אחר, אבל בהקשר שלנו, מה המטרה של סיר? בשביל מה אנשים קונים סירים? לבשל בהם. מה השימוש רוב הזמן בסיר? יחסון. רוב הזמן, בשונה מפעם, פעם זה לא היה ככה. אתם יודעים למה פעם זה לא היה ככה? לא היה מקרר. אתם יודעים שבזמן הגמרא לא היה מקרר? לא היה מקרר. אז כשלא היה מקרר, בסיר היו מבשלים ואוכלים ונגמר. אין לך מה להחסן, כי זה התקלקל. אבל ממות המצאת המקרר, גם הסירים קיבלו תפקיד חדש, והתפקיד הוא שזה כלי לאחסון האוכל. ולכן, אמנם עיקר השימוש של הסיר הוא לבשל, אבל רוב השימוש שלו הוא לאחסן את האוכל, אתה שומר אותו יום, יומיים במקרר, זה רוב הזמן. כלומר, רוב השימוש הוא להיתר, ולפי זה סיר לא יהיה כלי שמחתו לאיסור בגלל הסיבה הזאת. הרב, נראה לי ששוב זה
השתנה, נראה לי, כאילו, לא יודע, יכול להיות שזה אחרים, זה מה שהרב אומר, אבל נגיד, אצלנו זה הרבה פעמים שלפעמים מעבירים לכלי פלסטיק.
טוב, כשאדם מבשל, כשאדם מבשל אורז, מבשל דברים, הוא ישר מעביר כלי פלסטיק או הוא מסיר ומסיר ומקרר? בוא נעשה כאן משאל עם. מי לוקח את הסירים עם האוכל, שם במקרר? אוקיי, אתה מסתכל. מי מעביר לכלי פלסטיק ושם במקרר? אתם עושים את זה עם כל האוכל? או לפעמים. כל האוכל? אוקיי, הייתי אומר שבמשאל בכיתה, אפשר לומר ש-68% משאירים את הסירים במקרר, ו-32%, פרגנתי לך קצת, 32%, אבל יש לא יודע כמה, שמים בכלי פלסטיק, אז בינתיים זאת המציאות. כן. לא, רוב נחשבת לו שאיסור, שי רוב מה? רוב, בדרך כלל הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור זה לפי רוב תשמיש, זה ברור. זה הלכה, זה ברור, זה אין מחלוקת. רוב תשמיש זה כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה היא, מה קורה כשיש לי סתירה בין רוב תשמיש לעיקר תשמיש? אם רוב תשמיש הוא להיתר, ועיקר תשמיש לאיסור, זה כאילו עניין אחר. זה לא מה שאתה מדבר עכשיו. זה הביאור הלכה, זה מקרה אחר, שרוב התשמיש הוא להיתר. ולפי המשנה ברורה, הולכים לפי רוב תשמיש באמת.
רגע,
רוב תשמיש הוא להיתר, וסי רוב תשמיש הוא להיתר. העיקר, קנית את זה בשביל לבשל. אתה בודק איך זה סיר טוב לבישול שלא יישרף. ושיהיה זה, ושכל יחורים היום, יציקת אבן, אבל זה לא רוב השמיש, זה עיקר התשמיש.
אנחנו שואלים
כאילו,
האם
עיקר
התשמיש לאיסור, או רוב
התשמיש? בדרך כלל, כלי שמחתו לאיסור זה רוב תשמיש, בדרך כלל. זאת הגדרה כלי שמחתו לאיסור, רוב תשמיש, כמו שאתה אומר בצדק, רוב תשמיש זה כלי שמחתו לאיסור. זה הגדרה. סיר, רוב התשמיש הוא ליתר דווקא, אבל עיקר התשמיש, המטרה שבשביל מה קונים את הסיר, זה לאיסור. קונים את זה בשביל לבשל. אז הפרי מגדים אומר שאתה צריך לחשוש לעיקר התשמיש ולהתייחס לזה ככלי שמלאכתו לאיסור. והביאור הלכה אומר, הולכים לפי רוב התשמיש. אם רוב התשמיש הוא להיתר, אז זה כלי שמלאכתו להיתר, אפילו אם המטרה הגדולה שלו, אם עיקר תשמישו, לאיסור. כן. כן, אני מבין, אבל זה בכל אופן משהו אחר. הוא לא מדבר על הסיר שלנו. אני חושב שכל המציאות שלנו היא שונה לגמרי. על סיר שבאמת אתה משמש ויש לך מכסה שאתה שם במקרר, ואני לא חושב שזה המציאות שזה נקרא המשך של האיסור, והמציאות הזאת כמעט עד המקרר היה קשה לחשוב על הרבה דוגמאות, לא היה הרבה דוגמאות כאלה. הסיר זה באמת דוגמה חדשה יחסית של טוב, בואו נמשיך הלאה, כי אנחנו צריכים להספיק כך הרבה דברים, חבל שנתעכב על הדבר הבא. איסור דה רבנן. גם כלי שמלאכתו לאיסור דה רבנן נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. כך כותב הרמ"א והפרי מגדים. לומר, סרגל למשל. סרגל זה כלי שמלאכתו לאיסור. סרגל, מטרתו בחיים, מה המטרה של סרגל בחיים? למדוד. מדידה זה איסור דה רבנן. אז סרגל זה כלי שמלאכתו לאיסור. אתה יכול לצור גופו ומקומו, אם אתה רוצה לקחת את הסרגל להרביץ למישהו. סתם אני אומר, כן, אנחנו לא מרביצים, אבל בעיקרון. אז, אוקיי, זה שימוש בצור גופו, אתה משתמש בו לדבר, בוא נגיד יותר. אבל בעיקרון, סרגל זה כלי שמלאכתו לאיסור. גם בשביל לעשות קווים, יכול להיות, אז אתה יודע, זה יותר בני ישיבות ככה. כן, זה בני ישיבות. אבל פעם, אני חושב שעד הישיבות פחות השתמשו בזה למטרה הזאת, אבל אתה צודק. הדבר הבא, זה חפץ שנעשית בו מלאכה אסורה. בדיוק. סיר, זה המטרה, זה הדבר היותר דבר, נאמר שגם סרגל זה בעיקרון, נכון? סיר, אתה לא עושה איתו איסור, הוא לא עושה איסור. זה לא כמו מספריים שהם גוזרים. בסיר אתה מאפשר שיעשו בו איסור. מי עושה את האיסור? הסיר עושה את האיסור, הוא יבוא לבית משפט אחרי זה. בישלת בשבת. הסיר יגיד, אני בישלתי בשבת? מי בישל בשבת? האש והתבשיל. מה אני עשיתי? אם הסיר יבוא לבית משפט, יאשימו אותו שהוא בישל בשבת, הוא יכול לצאת זכאי, כי הוא לא בישל בשבת. הוא שיתף פעולה. בדיוק. הוא שיתף פעולה, אבל האש בישלה, והתבשיל, הסיר, הוא רק החפץ שבו נעשתה הפעולה. גם זה, יש לנו מחלוקת בין הראשונים, הרמב"ן אומר שזה לא מוקצה, והתוספות אומרים שזה כלי שמלאכתו לאיסור, וכך הלכה. ולכן בעיקרון, סיר זה כלי שמלאכתו לאיסור, אמרנו שבזמננו, אם רוב תשמישו לאחסון, אז הוא לא יהיה מוקצה בכלל, אבל בעיקרון סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אם אין את ההגבלה הזאת של האחסון שאמרנו עכשיו, שזה משנה אותו. כן. הרמב"ן מבין שדבר שהוא לא, איתו, הוא לא עושה איסור. הוא לא עושה איסור. איתו אתה מבצע איסור, אבל הוא עצמו לא עושה שום איסור. הוא מבין שהדבר הזה לא נקרא מוקצה, לא נקרא כדי שמחתו לאיסור. באמת, התוספות חושבים כמוך, התוספות חושבים שכדי שמחתו לאיסור. כי בסוף עושים בו איסור. עכשיו, היה מקום לדון בזה בסברה, ויש לי על זה שיעור שלם שחשבתי להעביר, על השיטות השונות, ויש כאן כמה דברים לדבר עליהם, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. בסדר, פשוט אני רוצה להספיק לעבור על ההלכות של כדי שמחתו לאיסור, אבל אם אתם רוצים, אם מישהו משהו מעניין אותו פה, על כל דבר פה אני יכול לשלוח לו שיעור מודפס. אשלח לכם. אם רוצים לעיין ולדעת יותר... טוב, הדבר הבא, כלים חשמליים. איך מתייחסים לכלי חשמלי? עכשיו, יש הרבה פוסקים שחושבים שכלי חשמלי זה כלי שמחתו לאיסור. למה? כי כלי חשמלי זה כלי שהשימוש בו נעשה על ידי איסור. למשל, בוא ניקח מאוורר. מאוורר מסתובב. אין איסור להסתובב בשבת. אין איסור, מסתובב. מה הוא עשה? מה הוא עשה מאוורר? אבל הוא מופעל על ידי איסור. כיוון שהוא מופעל על ידי חשמל, לכן זה מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, וזאת הדעה היותר מקובלת. אבל יש עוד סיבה, והסיבה היא שהכלי עומד להפעלה ולחיצת כפתור, וזה האיסור. זאת אומרת, זה כלי שכל הזמן אתה מפעיל אותו על ידי איסור, אז האיסור הוא לא רק המעברר, המעברר מסתובב זה בסדר, אבל הכלי הזה אתה רגיל ללחוץ עליו, ולהפעיל אותו על ידי האיסור, וזה מה שהופך אותו לכלי שמלאכתו לאיסור. ולכן, אם מדובר על כלים חשמליים, שלא רגילים להפעיל אותם בצורת אדירה. למשל שעון. השעון עובד עם בטריה. אבל לא רגילים להפעיל אותו כל הזמן. הוא עובד אוטומטית. דבר כזה הוא לא מוקצה. הוא לא כלי שמחתו לאיסור בכלל. למרות שהוא מופעל על ידי איסור, אנחנו בזה נוהגים להקל. לעומת זאת, אם יש דבר שאתה רגיל ללחוץ עליו כל הזמן, שזה רוב המכשירים החשמליים, שאתה צריך ללחוץ כדי להפעיל את הרדיו, אתה צריך ללחוץ כדי להפעיל את המעברר, כל מיני דברים שכל אתה לוחץ כדי להפעיל אותם, זה מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, כי אתה מפעיל אותו על ידי איסור, ויש חשש שאתה תבוא להפעיל כל הזמן, כאילו זה כל הזמן עומד להפעלה על ידי איסור, אבל מותר להזיז אותם לצורך גופם או לצורך מקומם. כלומר, אתה יכול להזיז מעברר. תכף נדבר? אתה לא נדבר תכף בעצם. א', לכאורה אתה צודק, אבל על מקרר אנחנו נדבר כשנדבר על מוקצה מחמת חסרון כיס. שאלה מצוינת. מסתבר שאפשר ללחוץ, כי הכפתור רק תוקע את המעברר או משחרר אותו. זה שמסתובב. נדבר על המכני בישנים, היום יש חדשים שקונה לחיצות שברור שאי אפשר. אם זה מכני שרק כפתור שאתה מרים, והוא פותח אותו ואז הוא יכול להסתובב, מסתבר שזה בסדר. ולכן בעיקרון, כיוון שזה לצורך גופו או מקומו, כלומר לצורך גופו זה אומר, אם אתה רוצה להזיז את המעברר כדי שיעברר עליך, זה יהיה מותר. אם אתה רוצה שהוא לא יעברר עליך, מסתבר שגם זה מותר, יש לזה מחלוקת, אבל מסתבר שגם זה מותר. כאשר יש לנו מנורה, כן? כמו צורך מקומו, יש כאלה שרצו להגיד שזה לא נקרא שימוש, כי לא שאתה רוצה אותו במקום אחר, אתה לא רוצה שהוא יהיה פה. אבל לכאורה, לפחות אפשר להגדיר את זה כצורך מקומו. כי אתה רוצה את המקום בלי מעברר. מעצבן אותך. רק שנייה, כן? להזיז את התריסים של המזגן, כן, לכאורה מותר, אתה רק מכוון את האוויר ביד. כן, זה לכאורה ממש בסדר. כן.
הרב, אז לפי הדעה הראשונה, איזה סוג מוצא זה? גם כן כפי שמחתו לאיסור?
לפי הדעה הראשונה, כאן, אז זה כלי שמלאכתו לאיסור, וכל הדברים האלה, גם אולי שעון יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. לפי הדעה השנייה, רק בגלל שזה עומד ללחיצה על כפתור. לכן זה כלי שמלאכתו לאיסור. רוב הכלים הם בכל מקרה, גם לפי הדעה הראשונה וגם לפי הדעה השנייה, הם כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם יש לי כלי שלא רגילים ללחוץ עליו, אולי לפי הדעה הראשונה זה יהיה חומרה, אבל אנחנו בדרך כלל פוסקים שרק כלי שאתה באמת רגיל ללחוץ עליו, זה כלי שמלאכתו לאיסור. מנורות, משהו השתנה, אני חייב להגיד, עד לפני 15 שנה. היה קשה מאוד עם המנורות. כי מנורה היה בה נורה, הייתה בה נורה של חוט להט. אתם יודעים מה זה חוט להט? חוט להט מוגדר כאש. ולהרבה פוסקים, יש מחלוקת, אבל הרבה פוסקים חושבים שזה ממש מוקצה מחמת גופו. החוט להט הזה. יש כאלה שהקלו. אבל זו אחת הסיבות שהעולם עבר ללדים. כדי לא להסתבך עם ענייני מוקצה, אז החליטו בסין וביפן לייצר את זה בלי זה. תראו, באמת זה נראה מצחיק. אבל אני תמיד מרגיש שהכל משלם ישראל, כן? שלא, אני לא אומר, זה עד כדי כך סתם, כן? בסוף, כל חלק מתהליך הגאולה. חוט להט זה אש. אש זה מוקצה מחמת גופו, אש. אבל היום לדים זה כלום. לא אש, זה לא בוער, זה כלום. זה כלי שלחתו לאיסור, אבל אתה יכול להזיז את זה לצורך גופו מקומו. הרי מה אתה רוצה לעשות עם הנורה? אתה רוצה לכוון אותה לכאן, לכאן, להזיז אותה טיפה, זה לא בעיה. אתה יכול להזיז מנורה, כי זה כלי שלחתו לאיסור, ואתה מזיז, זה צורך גופו מקומו.
אבל תמיד לצורך גופו נשמע קצת גם מקומו בעיקרון, על מה בדיוק עכשיו צורך, זאת אומרת, האם נגיד, הכוונה דווקא אני רוצה, לא יודע, להצליח לאכול את ארוחת שבת, או שגם אני רוצה לקרות בעיתון...
כל דבר, כל דבר, כל דבר. לעניין הזה, כל דבר שאתה צריך. גם אם אתה רוצה לקרוא משהו שאנחנו לא אוהבים, אתה עכשיו רוצה לקרוא קופיקו. סתם אני אומר, אנחנו אומרים, תשמע, בשבת, תקרא שניים מקרא ואחד תרגום, אתה רוצה קופיקו. אין לך שום בעיה מצד מוקצה להזיז את הנר. כל שימוש נחשב צורך גופו. מיחם, רדיאטור, תנור חימום ספירלה, אלה דברים שממש עם חוט להט, אבל גם בהם, כשיש צורך אפשר להזיז. כלומר, אם אין צורך, אפשר, אם זה באמת עם אש, הייתי מעדיף להזיז עם הרגל קצת התנור או משהו כזה, לחשוש לחוששים, שאולי חוט להט, זה מוקצה מחמת גופו. אני, האמת שאני לא בטוח, רדיאטורים, איך הם עובדים היום אפילו, אני לא יודע אם יש שם חוט להט, יש מים חמים בפנים, יש כל מיני סוגים, יש כאלה חוט להט עדיין.
גם אם חם לי,
למעשה גם אם חם לך. תזיז עם הרגל יותר טוב.
למה?
כי אתה צריך את מקומו, אתה רוצה שבמקום הזה לא יהיה רדיאטור. יש מקום לדון עם חסרון כיס, אני לא חושב שזה חסרון כיס, אנחנו נדבר על זה במוקצה בחברת חסרון כיס. אם אתה חושש, תזיז את זה עם הרגל. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. כן.
פנס יד של דולב.
פנס יד, פעם זה הייתה בעיה, כי זה היה נורת להט. ואז היה מחלוקת הפוסקים. היום כל הפנסים זה לדים, LED, ולכן מותר לטלטל פנס ושבת מצד הדין לכתחילה. אני לא חושב שזה אידיאל להסתובב עם פנס ושבת, כי זה לא נראה טוב. אבל אם אתה צריך להעיר, אם אתה צריך להעיר, יש לך פנס, בעיקרון מותר לכתחילה להסתובב איתו, אם אתה צריך להעיר.
נגיד הפנסים של
יש מקום לדון בתעודה תעורת חירום. יש מקום לדון. בעיקרון אפשר להזיז אותם, אין שום בעיה. בעיה בתעודת חירום, שזה היה מחובר, ובבין השמשות לא יכולת להזיז את זה, כי אם היית מזיז, במקום אין בעיה להזיז, אבל להוציא מהטקע, כשיש הפסקת חשמל, הרי אין בעיה להוציא מהטקע, הטקע לא עובד בכלל, השקע. הבעיה היא שבין השמשות, השקע כן עבד, ואם היית מוציא, היה נדלק האור בתעודת חירום. ואז אולי זה מוקצה, בגלל שבין השמשות לא יכולת לטלטל את זה, אתם מבינים?
אבל זה לא חושב בעיה שעשו לטלטל, שעון יד, ועשו לטלטל,
אז
הוא
לא
נטלטל.
פנס יד, כל מטרתו לטלטל, מה זה פנס יד? למה הוא נולד אם לא לטלטל? הוא נולד להזיז, לקחת, זה לא דבר שאיחדת לו מקום.
כמה פנס יד זה
לצורך? להעיר זה צורך גופו, בדיוק. להעיר זה אומר לעשות שימוש היתר במוקצה, בכלי שלחתו לאיסור. זה בדיוק מה שאתה עושה. אתה עושה שימוש היתר במוקצה. יש מקומות שלפעמים אנשים תקועים, כי יש מקומות בעולם שבהם יש חושך בבניינים, ומה אנשים תקועים, אז אומר, אתה שים פנס כזה בכיס, בתיק, ואז אתה יכול בחדר מדרגות להיכנס, הוא לא יכול ללחוץ על האור בשבת. אז שילחץ בצורה כזאת.
בצבא
אולי. אין גזירה דרבנן, כי גזירה דרבנן זה רק מדברים ששם היתה, כאן זה לא רלוונטי, אפילו בנרות שעבה כבר אנחנו אומרים שאין גזירה דרבנן, כי אין מה להטות, יש מקומות שפעם היית צריך להטות כדי שהלהבה תהיה טובה, היום זה לא יעזור, תתה לא תתה, כאילו זה לא ישנה, מוריי ורבותיי, תפילין, כן.
השאלה כאן, צריך להתקשר שוב, אם הרב הזכיר את זה עם התקה, אז נגיד עכשיו יש את השעון שבת, אז נגיד הפלטה מכוונת ל... כאילו יש איזה זמן הפסקה, אבל אני עכשיו רוצה להוציא אותה.
אז תראו, אם עכשיו יש זמן הפסקה ואתה רוצה להוציא, אז בעיקרון אתה יכול להוציא. אמנם, יש מקום לדון אם בערב שבת לא יכולת להוציא, אם יהיה איזה מוקצה כזה, ולכן תוציא בשינוי. תוציא מאחורי היד, תוציא בשינוי. נדבר על זה בעזרת השם. מוריי ורבותיי, בואו מהר, יש לנו שני דברים, כמה דברים קצרים, מהר מהר, צ'יק צ'אק. תפילין. יש מחלוקת אם תפילין זה מוקצה, זה כפי שלחתו לאיסור או לא כפי שלחתו לאיסור. אני אומר ממש בקצרה, הגמרא במנחות דף למד וו אומרת שתפילין הם אות ושבת הם אות ולכן לא מניחים תפילין בשבת. השאלה היא האם לא צריך להניח, מה זה? לא, עכשיו אם לא צריך להניח תפילין בשבת או שאסור. אם אסור זה יהיה כלי שמחתו לאיסור. אם לא צריך זה לא יהיה מוקצה בכלל. זאת השאלה לגבי תפילין.
אבל אם זה לא צריך, אם זה לא צריך.
כן, אבל זה כלי, זה לא, אם לא צריך, זה כלי, זה לא אבן,
זה כלי,
נכון. אנחנו בסוף נעשה הגדרה כזאת, האם זה כלי, האם זה לא כלי, כמו שעשינו בתרשימים, שכל אחד תרשים עזר לזיהוי מוקצה, אוקיי, יהיה לנו בסוף. עכשיו, יכול להיות שבימינו זה גם מוסרים אחד חסרון כיס, כי אנשים מאוד נזרים, יכול להיות. אני רק אגיד בשורה התחתונה, בתפילין, התוספות וביצה דף תדו תזיין אומרים שמותר להניח תפילין בשבת. הבית יוסף בסימן למד א' מביא בשם מדרש הנעלם שאסור להניח תפילין בשבת על פי קבלה, זה סוד, כאילו זה מעליף את השבת אם אתה מניח תפילין. ולמעשה השולחן ערוך פוסק גם בסימן למד א' וגם בסימן שינחת שתפילין כלי שלחתו לאיסור, והרמ"א מקל בדבר. והמשנה ברורה אומר אפשר להקל אם יש חשש שיפסד, שיבזה, יגנב, תפילין על הרצפה תרים אותם. אבל סתם ככה לא מנהגים, ולכן לכתחילה כדאי את הטלית לפני שבת לסדר בצורה כזאת שתהיה מראש במקום מעל התפילין, ולא תצטרך בשבת להוציא אותה מהתפילין. אם אתה כן צריך בשבת להוציא, אז תפתח את התפילין ותחזיק ככה את התפילין ותשלוף את הטלית החוצה. מבינים? שפחות תטלטל את התפילין שלא לצורך. אבל אם אין ברירה ואתה תקוע, אז יש גם מקום לטלטל את התפילין כשיש צורך בדבר. מוריי ורבותיי, כן, כן, עכשיו יש מקום להגיד שזה כדי מוקצה מחמת חסרון כיס גם, זה נכון, אבל לכן לכתחילה תתארגנו יותר טוב. לכתחילה לארגן מראש את הטלית בחוץ. יש מחלוקת לגבי הציץ. האם הוא כלי של מלאכתו לאיסור, כי הוא משקה את הצמח, וזה כלי של מלאכתו לאיסור, אולי זה מוקצה מחמת גופו, או שזה לא מוקצה בכלל. למעשה, אפשר להגדיר הציץ בדרך כלל ככלי של מלאכתו לאיסור, אבל אם אתה נמצא בקומת קרקע, אז לפעמים זה על הרצפה, יש כאלה שחוששים להרים את זה בגלל איסור קוצר. אם זה על השולחן, זה יותר קל, אבל לא כדאי לקחת ולשים על השולחן, על הרצפה או להרים לרצפה אם אתה בקומת קרקע, אלא אם משולחן, לקחת משולחן ולשים על שולחן. הגרטל הוא לא מוקצה, פרחים הם לא מוקצה, והגרטל הוא מוקצה, ומותר אפילו להוציא את הפרחים החוצה. פלאפון, תלוי אם מקפידים עליו או לא, אם לא מקפידים זה כלי שמחתו לאיסור, ואז אתה יכול לטלטל, צור גופו ומקומו.
למה אם... הגרטל?
כי פרחים זה לא מוקצה, פרחים זה כמו חסה, אז יש פרחים, מותר לך בעיקרון להוציא את הפרחים, והגרטל זה לא מוקצה, הפרחים זה לא מוקצה. פלאפון תלוי אם מקפידים עליו או לא מקפידים עליו, בדרך כלל בימינו רוב האנשים לפי דעתי מקפידים על טלפון בשבועיים הראשונים. הוא חדש, אחרי זה כבר לא אכפת להם, הוא ישים אותו כאן, שם, ולכן אני חושב שבדרך כלל פלאפון יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן אם אדם יש לו שעון מעורר בטלפון, או פתאום הטלפון צלצל בשבת, הוא יכול לקחת את הטלפון כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, ולהזיז אותו למקום אחר כי זה מעצבן אותו פה, זה עושה רעש, הוא יכול לרוץ לשים את זה מתחת לאיזה בגדים, ערימות, ולהעביר את זה למקום אחר שלא יעשה רעש, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, אתה לתת לצורך גופו מקום. או אדם שאשתו בחודש התשיעי, והיא בלחץ, רוצה שיהיה עם פלאפון. אז הוא יכול לקחת פלאפון, כי כלי שמחתו לאיסור, הוא יכול לקחת איתו ולכת לבית כנסת, לשים על רטט, זה כלי שמחתו לאיסור, יכול לקחת איתו, ואם היא תתקשר, אז הוא יוכל לדעת ולבוא אליה. כן. בטלפון,
אין
כל הרכיבים הפנימיים
שעובדים
בטלפון,
כמו
שעובדים
בטלפון.
אז יש חשש שהיום אדם מזיז טלפון, משהו קורה בפנים, אבל אני חושב שזה לא נורא, וזה בשיעור שניתן פעם, נתנו פעם שיעור על בינה מלאכותית פה?
לא.
איך כל הדברים בחשמל ואלקטרוניקה ומדע אני מעביר בכל העולם חוץ מאצלכם? אז אתם יודעים מה? אולי נעשה אחרי פסח איזה חודש על חשמל והלכה, על חשמל ואז על הבינה מלאכותית, גם עבר עובד ויהיה. אז תרשום, תזכיר לנו. מוריי ורבותיי, בזה סיימנו, כלי שמלאכתו לאיסור. היה שמח וכיף ללמוד אתכם כרגיל.